אני אחזור בקצרה על מה שלמדנו. הבינו את החזון איש שמביא טעות נושנת נתאזרחה בלב רבים במושג ביטחון. אמרנו, החזון איש כותב טעות, זאת אומרת שהחזון איש בדק, בחן, ולא מצא אף אחד שאומר את הדעה הזאת. כי אם החזון איש היה מוצא מישהו שאומר כך, גם אם החזון איש חולק, הוא לא היה מבטל את דעתו ולא מזכיר אותו, אלא אומר שיש כאן איזו טעות של ההמונים. לכן ברור שהחזון איש באמת לא מצא מישהו שאוחז כמו הדעה הזאת. מה אותה דעה אומרת? שאם אדם נמצא לפני מצב מסוים שהוא לא ברור, אם יהיה לו פרנסה או לא יהיה לו, אם הוא יזכה להקים בית או לא, יזכה להיות הורה לילדים או לא, חולה בבית יבריא או ימות, ספקות שאדם יכול להימצא בהם. אומר החזון איש, אומר את אותו דעה, מה זה נקרא ביטחון? שהוא יהיה רגוע, וביטחון אמרנו זה רגיעה נפשית, שבטוח יהיה הטוב. מה זאת אומרת הטוב? שוודאי יהיה לו פרנסה, שוודאי ימצא שידור וכו'. ואם אדם מסתפק שאולי לא יהיה הטוב, אומרת אותה דעה שהוא מחוסר ביטחון. אומר החזון איש, ואין ההוראה הזו בביטחון נכונה, כי כל עוד שלא בא נביא ואמר לי מה יהיה בעתיד, העתיד לא מוכרע. זאת אומרת, אם נביא בא ואומר, זה אולי נדבר על זה בעזרת השם, אז אני צריך להאמין לדברי הנביא שכך וכך אומר אמור להיות. אבל כשאני נמצא במצב שאני לא יודע אם יהיה פרנסה או לא יהיה פרנסה, אני לא יודע את משפטי השם וגמולותיו. ויודע, אני לא יודע את משפטי השם וגמולותיו, אז אני לא יודע מה יהיה מבחינת העתיד. אז אנחנו התחלנו לדבר על אפשרות אחת להסביר מדוע אדם לא יכול לדעת את משפטי השם וגמולותיו. לאחר מכן נביא עוד אפשרות רב אהרון קוטלר. מה האפשרות שהבאנו? אמרנו הרב דסלר בחלק ד' בקונדרס הבחירה ג', אומר שלכל אדם יש תפקיד, ואדם לא יכול להתחמק מהתפקיד. אנחנו הבאנו לזה ראיות, למשל רבי חנינה בן דוסה, רבי שמעון בן חלפתא, רבי אליעזר בן פדת, אבן עזרא, ארבעה מגדולי ישראל, תנאים, אמוראים, ראשונים, כולם היה להם מכנה משותף, היו עניים מרודים. הם היו בעלי ביטחון, בעלי אמונה, צדיקים מושלמים, והיו בכל זאת עניים מרודים, עד כדי כך שבו עולם אמר לרב אליעזר בן פדת, אתה יכול לבקש שאני אחריב את העולם, אבל בעולם הזה לא יהיה לך כסף. והסברנו מה המכנה המשותף, תפקיד. לכל אדם יש תפקיד, ומהתפקיד הוא לא יכול להתחמק. לא ביטחון יעזור בזה, לא השתדלות תעזור בזה, לא ברכה של צדיק יעזור בזה, לא תפילה תעזור, שום דבר לא יכול לשנות את התפקיד של אדם, כי בשביל זה הוא הגיע לעולם. ממילא אומר החזון איש, אז איך אפשר להגיע לבן אדם שהוא צריך להיות בעל ביטחון שבדי יהיה לו פרנסה? כשהוא יודע שאולי תפקידו להתמודד עם העניות. אז אם אני יודע בידיעה ברורה שיכול להיות שהתפקיד שלי להתמודד בעניות, למה מבקשים אני שאני אבל רגוע שיהיה לי פרנסה? מותר לי להישאר בדילמה, אולי לא יהיה לי פרנסה. ולמה לא יהיה לי פרנסה? כי זה התפקיד שלי להתמודד עם העניות, כמו רבי חנינה בן דוסה, כמו רבי שמעון בן חלפתא ואחרים שהזכר. לכן, מובן הדעה של החזון איש, שזה לא נקרא ביטחון, זאת אומרת, אדם שלא רגוע, הוא לא מחוסר ביטחון והוא לא יענש על זה. כי הגיוני שאדם לא יהיה רגוע, כשהוא יודע בידיעה ברורה שאולי זה תפקידו. על אותו עיקרון יכול להיות שיש תפקיד לאדם שהשם ירחם, שהוא יעבור את העולם הזה בלי לזכות לילדים. יכול להיות שאדם יעבור את העולם הזה ולא יהיה לו שידוך. גם זה יכול להיות. זאת אומרת, בכל הדברים האלה יש באמת צד שני למטבע שאולי נגזר עליו משמיים מראש, שאת הדבר המסוים הזה לא יהיה לו. ממילא אומר החזון איש שאדם לא יכול להיות רגוע שוודאי יהיה לו טוב. כי אתה לא יודע מה שנקרא, אם לא גזרו עליך משמיים תפקיד, שלא יהיה לך טוב. וכשמעת המילה לא יהיה לך טוב, אין הכוונה שבאמת לא יהיה לו טוב, אלא זה הטוב שלו. ברגע שזה התפקיד שלו להתמודד עם הדבר הזה, זה בעצם הטוב בשבילו. זה פחות או יותר דיברנו בפעם הקודמת. אני רוצה להמשיך הלאה. יש ספר, נקרא ספר הישר, שמייחסים אותו לרבינו תם. הנכד של רש"י מבעלי התוספות. יש אומרים שכתב את זה בעל המאור, רבי זרחיה הלוי. אבל כך או כך, כתב את הספר הזה אחד מגדולי הראשונים. והוא כותב בשער השישי, הוא מביא את המידה השישית. אני אקרא לכם את הלשון שלו לאט, ואני מבקש לא לפחד, כי צריך להיות מודעים לדעת, צריך לדעת איך להתמודד, אבל צריך לדעת את המציאות העובדתית בשטח. אומר הספר הישר, המידה השישית, אמרתי זה נמצא בשער השישי, המידה השישית, הקורות והתלאות הבאות על בני אדם. כל מיני אירועים שקורים לבני אדם, כגון חידושים רעים או טובים. יכול להיות לאדם שיהיה לו חידושים שהם יהיו רעים, או יכול להיות שהם טובים. למשל, או שיהיה במצור, או שיעלה למעלה גדולה, או ירוויח און, או שיקחו בשבי, או יאבד לו ממון, או יחלה הוא, או אחד מבני ביתו, או יגולה מארצו, או חבוש בבית הסוהר, או ימות אחד מאוהביו. שמות לב כל מיני אירועים שיכולים לקרוא לבן אדם. הוא מרוויח הרבה כסף, או מפסיד הרבה כסף. הוא עלה לגדולה, או שהורידו אותו. אחד מהמשפחה הסתלק מהעולם. הוא עצמו יהיה חולה. ישים אותו בבית האסורים, וכו'. כל מיני אירועים לא סטנדרטיים בחיי אדם. אומר הספר הישר, כל אלה, הדברים האלה באופן טבעי, כל אלה החידושים ורבים כמוהם, יטרידו לב בני אדם מעבודת הקל. תסכימו איתי, כשאדם מקבל מכתב פיתורים מעבודה, קשה לו להתרכז בתפילה, קשה לו ללמוד. כשאדם מקבל חז ושלום תשובה של הבדיקות, שהבדיקות לא בסדר, הוא נמצא בלחץ נפשי, וישכיחו אותה, ויסירו מליבו. הדברים האלה הם בדרך כלל סיבות שיקשו על האדם את החיים הרוחניים שלו, וכל אחד מבינה את זה. השם ירחם ויציל, אדם מקבל בדיקות, אומרים לו, תשמע, הבדיקות לא בסדר, צריך להתחיל לעבור טיפולים. הלחץ הנפשי, קשה לו להתפלל, קשה לו ללמוד, קשה לו להיות במנוחת הנפש, קשה לו לחייך לאחרים, הוא נמצא במצוקה לא קטנה. אותו דבר אדם שפיתרו אותו מעבודה, או אדם שמגלה שיש לו בעיה קשה מאוד בנושא של שידוכים. זאת אומרת, כל הדברים האלה מטרידים את הבן אדם באופן טבעי. אך בעת הזאת ידע ויבחן שכל כל משכיל. פה זה המבחן. החזק הוא הרפא. פה המבחן של האדם לראות עד כמה הוא אדם חזק, עד כמה הוא אדם יציב, עד כמה הוא אדם שלא משתנה. כי אם יהיה חזק ואמונתו קיימת, לא יוכלו כל החידושים לחסר מעבודתו. אם הוא יהיה אדם חזק, והאמונה שלו תהיה ברורה, כל זה לא מזיז אותו. כאשר לא יוכלו הרוחות החזקות לעקור הרע גדול ולהמישו ממקומו, כן השכל החזק והאמונה העיקרית לא יהיה משום כל לילה מאורעות. שמות? אם אדם חזק, כל הדברים האלה לא מזיזים אותו. הבן של הסבא מקלם נפטר בערב שבת. בערב שבת נפטר. ביום חמישי, יום קודם, הוא כבר הרגיש שהוא עומד להסתלק מהעולם, הוא התדיין עם אשתו האם היא תבוא ללוויה שלו. הוא ניסה לשדל אותה שלא תבוא ללוויה כי חולה על הרגליים, יהיה לה קשה ללכת, אז שלא תבוא ללוויה. שמעתם בן אדם מדבר על הלוויה שלו, ומשפיע על אשתו שלא תבוא ללוויה. והיא עמדה בסירובה, אז הוא סידר לה קרקרה שתיקח אותה ללוויה. סידר לה קרקרה. למחרת ביום שישי, באותו יום שהוא הסתלק מהעולם, הוא מדבר עם הילדים שלו, היה לו שלוש בנות, והוא מדיין איתם שאנחנו עכשיו נפרדים, אבל בעזרת השם ניפגש, וכל אחד יספר על כל האירועים שהוא עבר בחיים שלו, מה הוא עבר, איפה הוא היה. כאילו שאדם כרגע, כמו שהוא נוסע כעת לחול, לאירוח, כך הוא דיבר עם המשפחה. יותר מזה הוא אמר להם, תראו, אני פוחד שאתם תחזרו מהלוויה, ואתם תהיו מאוד לחוצים, והשבת תיכנס, ותתיישבו לאכול, ומרוב צער ועוגמת נפש, תשכחו שזה שבת, ואתם עלולים חז ושלום לברור את העצמות מהדגים. אז אני מבקש שתמנו מישהו שישגיח להזכיר לכם ששבת, ושלא לברור את העצמות מהדגים. אדם עומד להסתלק מהעולם בעוד כמה דקות, והוא נותן מה שנקרא הוראות איך להתנהג כשחוזרים מהלוויה, מה צריך לעשות. זה נקרא אדם חזק, רגוע. כשהוציאו להורג את ישיבת כלם, רב דניאל מופשוביץ, תלמידו של הבן של הסבא מכלם, מדבר במנוחת הנפש לפני הציבור ומסביר להם מה שעומד לקרות, ושחז ושלום אף אחד לא יתבלבל ולא יתרגש. הוא סנירה להישאר רגועים עד לרגע האחרון. איך? לב חזק. זאת אומרת, אדם, רב גדליה אייזמן זר צדיק לברכה, מגיע הביתה מהישיבה, הוא מוצא את אשתו, את הרבנית, שוכבת על הרצפה. לפני כן הייתה אישה בריאה, היא לא הייתה אישה חולנית, בריאה רק, קיבלה התקף לב, דום לב, איך שתקראו לזה. והמשגיח מגיע הביתה ורואה את אשתו על הרצפה. הוא מיד רץ אל השכן, מבקש ממנו שעשה איתו חסד, וירוץ לקרוא לחתן שלו, שגר מספר בניינים לידו. אותו שכן ששמע מה שקרה, התחיל לרוץ. המשגיח חודף הרב קולו, רק רגע, רק רגע. חוזר, שכחתי להגיד לך תודה, שאתה מוכן לרוץ בשבילי. תודה רבה. כמובן, החתן הגיע, התברר שהרבנית נפטרה. כשהמשגיח ישב שבעה, אותו שכן נכנס לנחם. אז אומר הרב, אני רוצה ללמוד, אני רוצה להבין. הרב מגיע הביתה, רואה את הרבנית על הרצפה, ברור, במבט נורמלי, הלם. קולטים מיד, כנראה, לא בטוחים, אבל כנראה, שהשם מרחם זה הסוף. איך הרב זכר להגיד לי תודה? איך זוכים ברקע כזה להגיד לי תודה? אמר לו המשגיח, כשמתכוננים, אז הכל מסודר. שמעתם? אז שלא תחשבו שהמשגיח יתכונן ככה, לכן אני אגיע היום הביתה, אני אמצא את הרבנית על הרצפה. מגיע הביתה, אומר, או, נס, טוב שאת עוד בחיים, את עוד לא על הרצפה. מגיע למחרת, ברוך השם, גם היום אתה עד על הרגליים. ואז מגיע היום אחד, אומר, או, לזה התכוננתי. בסדר גמור, ברוך השם שאת על הרצפה. שלא נטעה. להתכונן זאת אומרת הידיעה, אדם לא נשאר פה לנצח. הוא לא חשב חס ושלום כרגע, אני הולך לראות את הרבנית על הרצפה. רק אני יודע באופן כללי שלא נשארים פה לנצח. מכינים את עצמנו לאפשרות, לא נשארים. השאלה היא כל אחד בזמן שלו. כשאדם מכין את עצמו נפשית שיש אירוע כזה שקוראים לו לעבור מהעולם הזה לעולם אחר, כשזה קורה, הוא היה מוכן לזה. מה? הרבנית, אני מאחל לך עד 120. נכון שאת לא מתקוממת למה לא 121? מה את אומרת? לא, אני שואל עוד הפעם. הרבנית נפגעת שאמרתי לה עד 120 ולא 121? זאת אומרת ששנינו יודעים שאין ברירה. לא נשארים פה לנצח. אז איזה יגורתי? זה לא יגורתי, אני יודע, לא נשארים פה. לא, אני מדבר כרגע על הנקודה הזאת. בואי מכל אחד נדבר על דברים אחרים. להיות מודע לזה שלא נשארים פה. רב לזר הגדול אומר, שוב יום אחד לפני מיטתך. שאלו אותו תלמידה, וכי אדם יודע מתי ימות? אז אמר, אז עד רבי, אחזור בתשובה היום שהם ימות למוחר. זה לא אשר יגורתי בא לי. זאת אומרת, אני צריך היום לחזור בתשובה, אגיד, תראה, אולי מחר אתה כבר לא תהיה בין החיים. אז תחזור היום בתשובה. זה אשר, לא, תהיה ריאלי. ונראה מיד יהיה לך הרבה יותר קשה בהמשך שנקרא. זה לא יגורתי. אני לא פוחד מזה. אני רק יודע ואני מודע ואני חושב עם עצמי איך מתפקדים במצב כזה. והרי מצב כזה יגיע פעם. לא היום, מחר, לא מחר, בעוד שבוע, לא בעוד שבוע, בעוד שנה, לא בעוד שנה, בעוד 100 שנה. אבל זה יגיע פעם. אין ברירה. אין ברירה. בית החיים מלא באנשים שהיו בטוחים שישארו פה לנצח. אבל הוא מלא. אין ברירה. מה? זה אדם ריאלי או אדם לא ריאלי? מה את אומרת? אז למה זה יגורתי? הוא ריאלי. עוד פעם, איך הוספת את המילה? אני אמרתי את המילה הזאת? למה הוספת את המילה? סליחה, למה הוספת את המילה הזאת? זה נקודת ההבדל. לא פוחד. מפחיד, צריך לעשות טיפול, ללכת לפסיכולוג. אני צריך להיות ריאלי. פחד זה משהו אחר. להרגיש כל הזמן שאני תלוי בחסדיו של בורא עולם, ואני לא יודע מה בורא עולם מכין לי. לא יודע. אז אני צריך להיות ריאלי. שמעת המילה, שמעת ריאלי. ובואי, לפני שאת, אני עונה לך יותר, אולי בואי נתקדם, יהיה לך עוד יותר קשה. אני בטוח. כן. מה? את מבינה שהוא ידע שאין כלום. אפשר לראות את זה לצערנו הרב. לא צריך להיות חכמים גדולים. הוא אמר לי, קרוא לחתן שלו, לא בגלל שהוא חשב שהחתן שלו יציל אותו, כי אז הוא אומר לו, תזמין אמבולנס. מה פתאום נזמין את החתן? הוא היה מזמין מיד שחל. זה שהוא קרא לחתן כי הוא לא רצה להישאר לבד עם האירוע. אחרת הוא היה מיד מזמין שחל. הוא אמר לו, תקרא לחתן. זאת אומרת, הוא הבין שזה מצב, כמו שאומרים, שלצערנו הרב אין כבר הרבה מה לעשות. בואו, אני רוצה להמשיך עוד קטע, ואני אומר, פה מה ששאלו אותי עוד הרבה יותר קשה. אומר הספר הישר, ותזכרו, אמרתי, זה רבינו תם, אחד מגדולי הראשונים, נכדו של רש"י. וצריך האדם להיזהר בעת הזאת. כשאדם נכנס לסיטואציה כזאת, צריך להיזהר, וידע. כי על זה התנאי בא בברית עם אלוקיו. זה התנאי שבו עולם התנה איתו, שאתה מחזיק מעמד במצבים כאלה. ואחרי אשר התנה על נפשו לעבוד אותו, צריך להשלים נדרו ולקיים מסורו. אז הוא צריך להשלים את הנדר, להתמודד. אומר הספר הישר, וצריך לו להכין לב חזק ואמיץ לקבל המאורעות. צריך להכין את הלב שיהיה חזק ואמיץ. ויחשוב בהם בטרם בואם. שמעתם? יחשוב. וימתינם בכל יום ובכל שעה ובכל חודש. ויאמר בליבו, אם לא יבואו היום המאורעות, יבואו למחר. ואם לא יבואו למחר, יבואו לאחר מחר. שמעתם? חס ושלום איזשהו מזוכיסט. שנייה, שנייה אחת, הסבל, האיסורים חייבים להגיע, לא היום זה יהיה מחר, לא מחר זה יהיה מחרתיים. וכשיעשה זה ויהיו עיניו וליבו בהם, כשיבואו המאורעות, לא יטרידו ולא ישכחו עבודה, כי ימצאו מזומן לקבל אותם. הוא היה מוכן לזה נפשית. וזה מעשה הצדיק, כי יחשוב וידע כי העולם נווה התלאות. העולם שלנו נווה התלאות, אין בו חיים של לוקסוס. ועל כן עיניו וליבו בהם בכל רגע, ועל כן לא יטרידו כשיבואו ולא יחרידוהו, אך יחרידו למישהו פתוח בעולם, הדעה השנייה של החזון איש, ויאמר כי לא תבוא עליו צרה, וכי שלוותו תעמוד עליו, ועל כן כשיבוא עליו הפך מאשר חשב, יחריד ותאבד דעתו ואמונתו ועבודתו, יכול לאבד את הכל, וצריך למשכיל לשמור נפשו תמיד, ואל יבטח בטובת העולם רגע, רק ידע כי התלאות מזומנות לבוא, ובזה יצליח ותתקיים עבודתו. ספר הישר, מילים ברורות, שפה בעברית צחה, אומר לבן אדם בדיוק מה צריך להיות. אבל לפני שאני מסביר אותו, מדינת ישראל כמדינה נורמלית עושה מפעם לפעם כל מיני אימונים. יכולים להודיע, מחר יהיה אימון של צהל, מחר יהיה מה שנקרא תרגיל העורף, מחר יהיה תרגיל של מכבי אש, מחר יהיה תרגיל של מגן דוד אדום, כל מיני תרגילים, סיטואציות הכי איומות שיכולות להיות, איך שנופלים טילים על המדינה, טילים כימיים, איך שיש מאות בתים שנהרסים, מאות אנשים, מה שנקרא, שוכבים מתחת למבנים הרוסים. איך מצילים אותם? תגידו, המדינה שלנו לא ריאלית? היא לא נורמלית? איך אמרת, את אשר יגורתי בא לי? למה לחשוב על כאלה אסונות? חס ושלום. אף פעם לא יפלו עלינו טילים. אף פעם לא יהיה פה רעידות אדמה. אף פעם לא יהיה פה שריפות. למה לעשות את התרגולים האלה ואת התרגילים ואת האימונים? בשביל מה? התשובה היא, לא מיטת פחד, אלא כשחז ושלום יקרה כזה דבר. אם יקרה, אם לא עשיתי תרגול מראש, כל אחד איפה עומד, כל אחד מה עושה, כל אחד איך מתפקד, שהשם ירחם ויציל איזה בלגן יהיה. כשתרגלתי את הדבר הזה מראש, וקרה מה שקרה, אני יודע בדיוק, הוא צריך לרוץ לפה, הוא צריך לרוץ לפה, הוא צריך לעשות את זה, הוא צריך לעשות את זה, הכל מסודר. אין צבא בעולם שיוצא למלחמה בלי שהוא עשה לפני כן אימונים בלי סוף. אין צבא שיוצא למלחמה. איך אפשר לנצח במלחמה אם לא עשיתי אימונים? בלי האימונים, בלי התרגולים, אני לא יודע איך לתפקד באותו שעה. מה ספר ישב אומר אותו דבר? יש מלחמה. אני אדם ריאלי, אתם אנשים ריאליים. כולנו יודעים שיש בסך הכל של הבריאה אסונות, טרגדיות, מצבים לא שגרתיים, מצבים לא רגילים. איך מתפקדים במצבים האלה? מה עושים כשקורה כזה דבר? איך אני ממשיך להתפלל כמו שצריך? איך אני ממשיך להאיר פנים לאחרים על אף שלי יש קושי עצום? איך אני ממשיך לקיים מצוות? אומר ספר הישר, אם אתה לא תתרגל, לא תתמודד. וזה שאומר, אדם שבטוח שהכל יהיה טוב ולא מכין את עצמו לשום מצב, השם ירחם ויציל מה שיקרה. אבל דבר ראשון, תראו איך שהוא אומר את הדברים של החזון איש, ברור, אין ביטחון שוודאי יהיה טוב, כי אם ודאי יהיה טוב, למה להכין את עצמי לכל מיני אירועים אחרים? למה לתרגל כל מיני אירועים אחרים? התשובה היא כמו שהוא אומר, העולם הזה הוא נווה התלאות. העולם הזה הוא עולם של תנודות מקצה לקצה, ממצב למצב. איך אני מתפקד במצבים כאלה? מה אני עושה במצבים כאלה? איך אני בעצם ממשיך הלאה לפעול? כמה שאדם יותר מוכן, יהיה לו יותר קל להתמודד. כמה שאדם פחות מוכן, יהיה לו הרבה יותר קשה להתמודד. אז שנבין, כבר אני יותר לישון, הוא לא מדבר כאן שאדם יפחד שזה יקרה לו. פחד זה דבר שלילי. מה יעזור לך הפחד? סיפרו על בחור בישיבת בונוביץ' שנורא פחד מהמוות. פחד נורא היה לו מהמוות. הוא הלך לפסיכולוגים, טיפלו בו, לא עזר שום דבר. הציעו לו בישיבה, למה אתה הולך לפסיכולוגים? לך לרב דסלר. הוא היה אז המשגיח, תיגש אליו. נכנס אל הרב דסלר ואומר לו, יש לי פחד נורא מהמוות. אמר לו הרב דסלר, גם לי. גם לי. שואל אותה, נו, ומה אתה עושה בגלל זה? תפחד טוב, מוצא תפחד. אז עכשיו תעשה. זה שתפחד או לא תפחד, זה ישנה את המצב. זה יגיע איכשהו. תכין את עצמך, תעשה מצוות, תעשה מה שאתה צריך לעשות, תדבר עם בורא עולם, אבל תעשה, תהיה ריאלי. זה שאתה אומר, אני מפחד, מה אתה תעשה אם אתה מפחד? אז אתה בורח? זה לא יעזור לך כלום. אומר ספר הישר, כמה שאדם מכין את עצמו יותר לאירועים, כשיקרו האירועים יהיה לו יותר קל להתמודד איתם. יהיה לו יותר קל מה שנקרא לעמוד בניסיונות, לעמוד בקשיים, להתמודד עם הקשיים. משהו לא היה ברור. תראי, רב חיים קניבסקי אמר לי, צחק על הנושא של עין הרע. אפילו שצחק. היה מחלוקת בינו לבין הרבנית, אם יש עין הרע או לא. היא הייתה נותנת סגולות והוא היה צוחק. שאלתי אותו, אבל כתוב בגמרא ש-99% אנשים מתים מעין הרע. הוא אומר לי, בלי עין הרע היו מתים ממשהו אחר. כך הוא אמר, צחק. אבל אותו רב חיים קניבסקי, כשהרבנית, ואני זוכר את זה כמו היום, היה לה אבן בכליות. היה צריך, הרופא של רב חיים, אני מכיר אותו מאוד מאוד מקרוב, דוקטור הרט, היה צריך, מה שנקרא, לרסק את זה, והקדוש ברוך עזר, זה יצא באופן טבעי. והרבנית כדרכה, כל נז, פרסמה, דיברה, סיפרה לכולם. היא עלתה על כיסא קטן, של 20 סנטימטר, נפלה מהכיסא, שברה פה את הכתף בשלוש שברים. רב חיים מגיע הביתה, מה הייתה התגובה של רב חיים? למה סיפרת? למה דיברת כל כך הרבה? מה אני רוצה להראות לך? הוא לא האמין בעין הרע כדי שלא ישפיע עליו עין הרע. אבל הוא יודע שיש עין הרע. זאת אומרת, כמה שדברי על זה פחות, זה ודאי שזה יזיק פחות. כמה שתנסי לבלוט פחות, ודאי שתרוויחי מזה. מה? לא שומע. השאלה היא תמיד בפרסום נס, כמה כבוד יש לי מזה, וכמה זה לשם שמיים. מאוד מאוד מסוכן, ואני חס ושלום לא מדבר לשון הרע לרבנית קניאבסקי, אבל מאוד מאוד מסוכן כשאדם מספר נס שקרה לו. מספר את הנס שקרה לשכן שלו, נו, אבל שקרה לו. יש בזה בעיה מסוימת. אז אני מצד אחד לא מאמין בעין הרע, אבל מצד שני אני יודע, ודאי, יכול להיות לפעמים שזה פוגע בבן אדם. אז ודאי, כדאי כמה שפחות לבלוט וכמה שפחות להבליט וכמה שפחות לדבר, ואחרי הכל וגם לא להאמין בזה. אז זה גם טוב. אבל להגיד שאין, הגמרא אומרת שיש. הגמרא אומרת שיש מה נקרא, איזה קריאה, שאדם... לא, לא.
כשגודלים באיזשהו מקום, באמונה וביטחון, באוטומט כשיגיע האירוע, אז...
מדויק, הפוך. אני מקווה שלא יגיע שום אירוע. ומתפלל לבורא עולם שלא יגיע שום אירוע. קווה אל השם חזק ואמת ציברה וקווה אל השם. אבל אני יודע שאחרי כל הכיוויים שלי, ואחרי כל התקוות שלי, ואחרי כל התפילות שלי, ייתכן, אני מדבר כרגע על סיבה אחת שהיא נקראת תפקיד, נראה שיש עוד סיבה, נדבר על זה בהמשך, ייתכן, שיקרה איזשהו אירוע. איך אני מתפקד באותו אירוע? מה אני עושה כשנוחת עליי אירוע שכזה? מה אני עושה? זאת אומרת, כשאדם מוכן, וכמה שאדם יותר מוכן, כשקורה אירוע, אז הוא אומר, טוב, אני התכוננתי לזה, יהיה לא קשה. היה יהודי גדול, קראו לו רמוישה שיינפלד. הוא היה כתב בעיתון המודיע, כתב את הספר, חוברת, שרופי הכבשנים מאשימים, כתב הרבה מאוד על השואה. הבן שלו נפטר מהמחלה. נכדתו נפטרה מהמחלה. השם ירחם, הוא קיבל אחר כך את המחלה. ניסו בהתחלה להעלים את זה ממנו, אבל לא היה שייך, כי היו צריכים להתחיל להפעיל כל מיני פעולות, ומיד קלט. ביוזמתו הוא הלך אל הרופא, התיישב מולו ואמר לו, דוקטור, אני מאמין בהישארות החיים. יש חיים אחרי החיים. אני רוצה לדעת מה המצב שכדי לדעת מה להתכונן. בוא תגיד לי בצורה נכונה ואמיתית מה קורה איתי. אמר לו, לפי הרפואה חצי שנה יש לך לחיות. אדם אומרים לו בפנים, יש לך לחיות חצי שנה. רגוע, קם, אמר לרופא, תודה רבה. יצא. חצי שנה בן אדם הזה הכין את עצמו להמשך. חצי שנה הוא התכונן, לא ראו עליו כלום, נשאר אותו רגוע. כמובן, התפלל, למד, קיים מצוות, חזר, עשה את מה שהוא צריך לעשות. אבל רגוע, הוא לא איבד את ההשתנות. לא איבד את ההשתנות. איך זה יכול להיות? אין ספק. אדם שהיה מוכן לזה. כמה שאדם, אנחנו מדבר מיד על מקרים שהם שונים מהמקרה הזה, לראות כמה בעיה יכולה להיות לבן אדם במצבים אחרים. אבל אני רוצה כרגע שנבין. הדעה הראשונה שאומרת שביטחון זאת אומרת שיהיה ודאי טוב, ברור שלא מסכימה עם כל מה שאומר פה ספר הישר לרבינו תם. כי אם בטוח שיהיה טוב, אז אסור לי להיות בכלל עם אפשרות שיהיה אחרת. ואם אני חושב על זה שיהיה אחרת, אז אני חסר ביטחון. ועוד אני אענש על זה שאני חסר ביטחון. לכן ברור שספר הישר לא הסכים איתם ואמר, יש אפשרות שיהיו מצבים אחרים. ואתה צריך להכין את עצמך לאפשרות שיהיו להם מצבים אחרים. חייב להתכונן לזה. אתה חייב להיות מה שנקרא אדם ריאלי עם המצבים שבהם אתה נמצא. זה לא סותר את זה שאני אתפלל ואני אבקש רחמים מבורא עולם, על זה עוד נדבר. חרב חדה מונחת על צווארו של אדם, על ימנע את עצמו מן הרחמים, הכל טוב יפה. אבל אחרי הכל, הידיעה צריכה להיות, אבל הקדוש ברוך הוא נשאר בעל הבית, ויש שתי אפשרויות. יש אפשרות שיהיה על האריכות ימים, ויש אפשרות שלא יהיה כך. מה, מה? עוד הפעם. את המילה? התוספת. לא, תגידי לי, אני אשאל אותך שאלה, אבל אל תיפגעי ממני, בסדר? אמרת היום בבוקר, מודה אני לפניך מלך חי וקיים שהחזרת בי נשמתי. למה אומרים את זה בבוקר? שמעת מה שאמרת? שמעת מישהי שאומרת, אמא תראי, אם אני לא אקום מחר בבוקר, אז תזכרי שיקברו אותי בהר הזיתים או לא בהר. לא, לא. ושכולנו אומרים, מודה אני לפניך. וכולנו מפחדים. לא, לא, אבל כולנו אומרים, מודה אני לפניך. שמעת מישהי שלא נרדמה בלילה כי היא אומרת, וואי, מחר בוקר צריך להגיד, מודה אני לפניך. אז מה יהיה, ואם אני לא אקום? איך כולם נרדמים בכיף ואומרים בבוקר, מודה אני לפניך? איך? נרדמים בכיף ומתעוררים באותו כיף. אני יודע שיש מציאות כזאת. יש מציאות כזאת. נגשה אליי, משתלמת שלימדתי בבית שמש, אח שלה הצעיר בן 29, וברור, זה מקרה חריג, אבל מקרה חריג אומר שיש כזאת מציאות. הלך לישון בלילה, בריא לחלוטין, לא קם בבוקר, בן 29. אז אם אני בא ואני אומר, תראה, יכול להיות כאלה מצבים, אז זה מכניס אותי לפחד. לא. אני רק יודע שאני צריך לדעת איך אני מתפקד במצב כזה. אבל לא נכנס לפחד. פחד זה משהו אחר. וזה מה שאת אמרת באמת, את אשר יגורתי בא לי. מדינת ישראל לא נמצאת בפחד כשהיא עושה אימונים אם יהיה שריפות. איך מחבש מתפקדים. היא לא נמצאת בפחד רק, היא נמצאת במצב ריאלי. יש כזה שרב, יש כזה חום, יש סיכוי, יש אפשרות שיקרה, איך אנחנו מתפקדים. לדעת איך לתפקד זה לא אומר שאדם צריך להיות בפחדים. אם אדם, כמו שאומרים, לב מאוד חלש ומכניס אותו לפחד, יש לו שאלה מה הוא צריך לעשות. אבל אני רציתי רק להוכיח נגד הדעה הראשונה של החזון איש. האם כשאדם יחשוב על הדברים של ספר ישר, זה יכניס אותו ללחץ נפשי, יכניס אותו לפחדים? אולי הוא לא צריך לחשוב על זה. יכול להיות שאת צודקת. אבל אני אומר, זה לא מחייב שזה יהיה התוצאה. אני רציתי להביא אותו כדי להוכיח שמה שאמרה הדעה הראשונה בחזון איש לא מקובלת על דעתו של ספר הישר. עכשיו את שואלת אותי שאלה אגונה, הוגנת, צודקת. הרב, מי שחושב כך, עלול להיות שהוא ייכנס לפחדים נוראים. ייתכן, ואז יכול להיות שאסור לו לחשוב את זה. אבל זה לא סותר את זה שיכול להיות שאדם יגיד, צריך לחשוב על זה, בלי לפחד. צריך לחשוב על זה, כי אני צריך להיות ריאלי. צריך להיות ריאלי. בת יוצאת לעבודה, בואי תחשבי על הנקודה הזאת בצורה יותר פשוטה. אחת מהיושבות כאן יוצאת לעבודה, היא עובדת במקום מסוים, ולפתע פתאום מגיעה אחת שיושבת לידה, אחת, שתיים, שלוש, מנבלות את הפה בצורה פשוט קטסטרופלית. משהו נורא. יכול להיות שהן חרדיות, נקראות חרדיות, מנבלות את הפה בצורה נורא. מה היא צריכה לעשות? תלמידה שלי שאלה את זה, בעלה שאלה את זה את רב חיים קניבסקי, היום, מרגע זה לעזוב את העבודה. אמא לשלושה ילדים. מה עושים? אם אדם לא מכין את עצמו, איך הוא יתפקד? התקבלתי לעבודה. אני בטוח שתמיד מבחינה רוחנית זה יהיה בסדר? לא. יכול להיות שיהיה פה איזושהי בעיה מסוימת. ואם יהיה בעיה, מה אני עושה? איך אני מתפקד? כל אחד מאיתנו מקווה ומתפלל לקדוש ברוך הוא שיהיה לו בעזרת השם ילדים רגילים. אבל אנחנו יודעים בדור האחרון, בתקופה האחרונה, כל כך הרבה ילדים חריגים, מה שבדור הקודם זה בכלל לא היה בנמצא. כל מיני סיטואציות פשוט נורא. אם פעם היה, כמו שאומרים, ילד אחד פה, ילד אחד פה בקצוות תבל, היום יכול להיות באותו אזור, באותו בית חולים שנולדים, שישה, שבעה, שמונה ילדים, באותו יום או באותו שבוע עם אותה בעיה. משהו נורא. אז אדם יכול להגיד לעצמו, לא, תשמע, הכל יהיה בסדר. ואז כשחז ושם קורה משהו חריג, חרב עליו עולמו. פשוט. המשפחה מתרסקת. אדם ריאלי אומר, אני לא יודע. שם יעזור שהכל יעבור בשלום. נתפלל, נקווה ונאמין. אבל אני צריך להיות ריאלי. אני יודע שיכול... אצל רובן זה קרה, ואצל שימון זה קרה, ואצל לוי זה קרה, ואצל יהודה זה קרה. הגיוני שזה יכול לקרוא גם אצלי. הגיוני. אני לא מפחד, אבל אני מכין את עצמי איך אני אתפקד במצב כזה. ויכולתי לראות הבדלים בין משפחות למשפחות, משפחה שמתרסקת ומחליטה להוציא את אותו ילד מהבית, משפחה שאומרת, נתמודד. עולם נתן לנו כלי, נתמודד איתו. אין ספק, זה יותר חזק מבחינת האמונה וביטחון, זה הרבה פחות חזק. אני לא נותן ציונים, אני לא מחלק גן עדן וגיהנום, אבל על פניו, ברור שכמה שאדם יותר מוכן נפשית, הייתה לי תלמידה באופקים, ואני מודה, משהו חריג, ובעלה ניגש אליי ודיבר איתי, ואני דיברתי איתה, ולא צריך לשכנע אותה. למדה באופקים, גמרה חינוך מיוחד, התחתנה, ואחרי החתונה היא התפללה לבורא עולם יום יום, שאם צריכים להגיע ילדים חריגים לעולם, שכולם יבואו אליי הביתה. אני רוצה ללדת רק ילדים חריגים. שאלתי את בעלה, ומה אתה עושה? הוא אומר, אני ניטרלי. לא מתפלל נגד ולא מתפלל בעד. דיברתי איתו, אומרת לי, הרב, אני לא פוחדת מזה. אני יודעת שאני אוכל להתמודד עם זה. אוהבת את הילדים האלה. אז אם הם צריכים להגיע לעולם, למה שיגיעו למשפחה שלא רוצים אותה? שבורא לה מיתן לי אותה. התפללה. התפילות שלה לא עוננו, כי בלעד הילדים דווקא מאוד מוצלחים. לא עזר לה. אבל היא התפללה לדבר הזה, היא רוצה. לא פוחדת מזה. ואני אומר, דיברתי איתה שתי שיחות ארוכות, ואמרת, תראי, הרב, אני מכירה את עצמי, מכירה את הילדים, מחנכת, מלמדת אותם, אני אוהבת אותם, אני רוצה אותם אצלי בבית. חד וחלק. רוצה אותם אצלי בבית. זאת אומרת, יש אדם שבא, יש את הכוחות נפש להתמודד. אבל זה לא נובע מפחד. אין לי פחד. יש לי מה שנקרא תפיסה ריאלית, שאני יודע שדברים יכולים לקרות. יכולים לקרות. וברגע שאדם יודע שדברים יכולים לקרות, אז הוא מכין את עצמו. אז איך אני מתמודד אם זה קורה? מה אני עושה? אני מאבד את ההשתונות, או שאני נשאר עם ההשתונות ואני מתפקד? יש עוד רמב"ן, וגם בנו של הרמב"ם, על זה נביא בעזרת השם יותר מאוחר. אני רוצה לקרוא לכם פסוק אחד מאבן עזרא בפרשת בראשית. שוב, כדי להוכיח נגד אותה דעה. אברהם אבינו שולח את אליעזר העבד שלו לחפש אישה לבן שלו. אליעזר שואל את אברהם אבינו, אולי לא תובע אישה ללכת אחריי? אולי לא תרצה לבוא לארץ כנען? השב השיב את בנך שמה? אומר לו אברהם אבינו, השם אלוקי השמיים ואלוקי הארץ אשר התהלכתי לפניו, ישלח מלאכו לפניך וימצא לך אישה. ואם לא תובע אישה ללכת אחריך, וניקית משבועתי זאת, רק את בני אל תשב שמה. אז מצד אחד אומר לו אברהם אבינו, השם אלוקי השמיים ואלוקי הארץ, ישלח מלאכו לפניך. אבל את הבן שלי אל תיקח לשם, אם היא לא תבוא ללך, אם לא תסכים ללכת אחריך, וניקית משבועתי זאת. אומר אבן עזרא על הפסוק שאומר אברהם אבינו, סליחה, הוא ישלח מלאכו, אומר אבן עזרא, תפילה. אברהם אבינו התפלל לבורא עולם שבו עולם ישלח מלאך. אומר אבן עזרא, למה? ואילו הייתה נבואה, אם אברהם אבינו היה אומר נבואה לאליעזר, שקיבלתי בנבואה שהאישה תלך אחריך, למה אמר ואם לא תובע אישה? אז למה הוא הוסיף את המשפט ואם לא תובע אישה? סימן שזו לא הייתה נבואה. מה זה כן היה? תפילה, בקשה מבורא עולם. אבל כתוב פה באבן עזרא שזה לא היה מידת הביטחון, כי אברהם אבינו באמת לא בטח שבטוח האישה תלך אחרי אליעזר, ולכן הוא אמר לו, אם לא תובע אישה ללכת אחריך וניקית משבועתי זאת. זאת אומרת, אברהם אבינו שהאמין בהשם, שהוא בטח בהשם, מה הייתה כאן מידת הביטחון שלו? אני אעשה השתדלות, אני אתפלל לבורא עולם, אבל יכול להיות שהיא תלך ויכול להיות שהיא לא תלך. רק תדע לך, אם היא לא תלך וניקית משבועתי זאת, אתה לא מחזיר את הבן שלי לחרן, כי הוא נשאר בארץ ישראל, כי הוא עולה תמימה. זאת אומרת, אומר אבן עזרא, אין ביטחון שוודאי תגיע לפה. גם לאברהם אבינו אין כזה ביטחון. רציתי רק להביא עוד מקור, אבן עזרא. אז יש לנו את התנאים והמוראים שהזכרנו, הרב דסלר, יש לנו את ספר הישר, יש לנו את אבן עזרא, אמרתי עוד נביא רמב"ן ועוד נביא את הבן של הרמב"ן. למה זה כל כך חשוב לדעת את הנקודה הזאת? שביטחון זה לא להגיד בטוח יהיה טוב. כי לפעמים במצבים כאלה, הטרגדיות שקורות אחר כך, הן נוראיות. שתי דוגמאות שאני לצערי הרב חוויתי אותן. תלמידה שלי באופקים, אמא שלה חלתה, איזשהו חיידק תקף אותה במוח, חיידק אלים, איבדה את ההכרה, אישה צעירה איתה, שכבה בבית חולים בלינסון. עשו ביופסיה על המוח וסגרו את זה בחזרה, כי הרופאים פחדו שזה ידביק אותם. אני הייתי לבקר את האמא בבית חולים, את המחוסרת הכרה, כי הכרתי גם את ההורים. ודיברתי שם אחד הרופאים, אמר לי, תשמע, מבחינה רפואית, שום סיכוי אין שיתעמוד על הרגליים. שום סיכוי. יש תהליך ברור מה שיקרה. מקסימום שבועיים, האישה הולכת לעולמה. הבת שהייתה תלמידה שלי, ישבה למולי, הרב, אמא שלי תברי. אני בטוחה, אני עשיתי את הסגולה הזאת, את הסגולה הזאת, ואנחנו מתפללים, ונתנו צדקה, בטוח שאמא שלי תחזור בריאה ושלמה הביתה. אי מה שהרופאים אומרים, אסור להאמין לרופאים. אני אז לא הבנתי את הבעייתיות שיש במילים האלה, ושיתפתי את הפעולה. מודה, נכון, צריך להתפלל ולכבוד, והשם יעזור, ובעזרת השם. האמא הלכה לעולמה. הגעתי עם המנהל של אופקים, אב כהן, ללוויה. עמדנו בצד, המשפחה עברה לידינו כדי להגיע אל הנפטרת לבקש מן המחילה. ואז היא ראתה אותי, היא דיברה איתי לא פעם ולא פעמיים. ולפני כולם, אפשר להבין את זה, נתנה צעקה נורא. הרב, איך זה יכול להיות? אני באמת בטחתי. מה? שאמא שלי תברי. איך זה יכול להיות שהיא נפטרה? היא כמעט השתגעה. מהלחץ הנפשי, מהסתירה של מה שקרה לעומת הביטחון שהיה לה, כמעט השתגעה. אני ליוויתי אותה בהמשך, כמובן שעברה טיפולים, היא התחתנה, אבל בעלה אמר לי, תראה, היא לא סטנדרטית, היא לא רגועה לחלוטין, וידעתי שזה נכון. נשאר לה מה שנקרא קושי עצום להסתדר. היא באמת בטחה שאמא שלה תבריא. איך זה יכול להיות שהיא נפטרה? לא יכול להיות. מי זה חשש החזון איש? כשתלמידה שנייה שלי, אמא שלה חלתה במחלה והטיס אותה לצרפת, ואבא צלצל מצרפת והודיע לבת, אם היו סך הכל שתי אחיות, שהרופאים לא נותנים לאמא אפילו 24 שעות. הרימה אליי טלפון, היא אומרת לי, הרב, הרופאים אומרים שאמא שלי לא תחיה אפילו 24 שעות. ואני אומרת לרב, בטוח שאמא שלי תחזור על הרגליים מצרפת. תחזור בריאה ושלימה. זכרתי את המקרה הראשון, וידעתי, אסור להשאיר את זה כך. אמרת לה, תראי, צריך להתפלל, צריך לקוות, ואפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם, אל ימנע את עצמו מן הרחמים, אבל צריך לזכור שהקדוש ברוך הוא בא לבית. נזכור הקדוש ברוך הוא בא לבית. וכל אחד מבינה שהמילה שאמרתי, יש לזה מאוד מאוד משמעות. האמא באמת נפטרה באותו יום. פגשתי את הבת לאחר מכן. היא אמרה לי, הרב, מזל שדיברנו בטלפון ולא פנים אל פנים. כי אם היינו מדברים פנים אל פנים, והרב אמר לי שצריך לזכור שהקדוש ברוך הוא בא לבית, הייתי יכולה לקחת כיסא ולזרוק על הראש של הרב. זה כל כך הרגיז אותי שהייתי יכולה לזרוק כיסא. אבל עכשיו אני רוצה להגיד לרב תודה רבה. כשזה קרה, כמה שאני לא קיבלתי את מה שהרב אמר, הייתי מוכנה נפשית. הקדוש ברוך הוא בא לבית. צריך לזכור את זה. אנחנו נתפלל, אנחנו נבקש, אנחנו נקווה, אבל לכל אחד יש תפקיד, לכל אחד יש הקצאת חיים שיקצו לו, וכשמגיע הרגע האחרון, שום דבר לא יכול לעכב. כלום. לא תפילה ולא ביטחון ולא ברכה של צדיק ולא השתדלות. שום דבר לא יכול לעזור. מגיע הרגע, הבן אדם צריך ללכת מהעולם. לא יעזור שום דבר. ולכן, אומר החזון איש, זה לא ביטחון להגיד שוודאי יהיה טוב, כי אתה לא יודע את משפטי השם וגמולותיו. אולי נגזר על הבן אדם הזה עכשיו להסתלק מהעולם. הגיע זמנו. הוא לא מסתלק קודם זמנו בגלל עבירה, ואז אם אני עושה מצוות אני יכול לזכות אותו והוא יאריך ימים. לא, הגיע זמנו. זה הזמן שקצבו לחיים שלו. לא קצבו לו יותר מזה. ולכן הוא מסתלק מהעולם. כשאדם מודע לדברים האלה, אז הוא מוכן נפשית לזה. גם אם קורה אירוע חריג, הוא יודע איך לתפקד. יש צער, יש כאב לב, הכל נכון, אבל הוא לא מאבד את ההשתונות ולא מפסיק לתפקד כיהודי, כי הוא יודע. זה אחד האפשרויות שקיימים בבריאה, אפשרות שקיימת. דיברתי על הנקודה הזאת. אותו דבר, בנקודה השנייה, כמו שאמרתי, פרנסה. אז יש לאדם עבודה קבועה, הוא מסודר, יש לו ברוך השם 6, 7, 10 ילדים, הוא מפרנס אותם, וביום בהיר אחד אין יותר עבודה. אין. קבל מכתב פיטורים, סגרו את החדר, סגרו את הסמינר, אין יותר עבודה. מה עושים כעת? דבר ראשון, לא מאבדים את הראש. לא זוכר אם אני סיפרתי את זה או לא, חבר טוב שלי, שאימא שלו נפטרה, ובית עם הרבה ילדים, האבא צריך לחתן עכשיו את הבת ואת הבן, את אותו בן החבר שלי, אין לו גרוש על הנשמה, ומציעים לו לעזוב את הארץ, לנסוע לחבש, לעבוד שם כשוחט שנה שלמה. הוא יקבל משכורת מאוד טובה, זה ייתן לו איזושהי דחיפה שהוא יוכל עם משהו להתחיל לחתן את הבן והבת. הוא קורא לילדים הגדולים ואומר להם, תראו, זו האופציה, שאני משאיר אתכם לבד כדי להתפרנס טוב יותר. הוא היה תלמיד ישיבת נוברדוק, הסטייפלר קם לכבודו, היה יחד עם הסטייפלר בנוברדוק. הילדים נותנים את ההסכמה. הבן אדם עושה תנאי עם החברה שלוקחת אותו, את הכסף כל חודש אני מקבל ביד ואני שומר עליו. מסכימים לתנאי. הוא מגיע לחבש ואז מתברר בלתי אפשרי לקבל את הכסף ביד. הכסף נכנס לחשבון בבנק בשוויץ. הוא ניגש לזה שהביא אותו ואומר לו, תשמע סיכם, תשמע אתה צודק, אני נותן לך כרטיס חזור, כמובן בחינם, יפצה אותך על עוגמת נפש, יפצה אותך על זה שהבאנו אותך פה לחינם, אבל אין אפשרות, אין אפשרות, זה לא תלוי בנו, תלוי בחברה, אין אפשרות. הבן אדם צריך עכשיו בדילמה, הוא רואה, זה שהביא אותו, מבין אותו, בא לקראתו, אומר אני אפצה אותך, אבל אני כבר נמצא פה, נכון שזה יד ההשגחה? אם אני נמצא פה, משמיים רוצים שאני אהיה פה, בסדר, אז אני אשאר פה, והכסף יעבור דרך הבנק בשוויץ. היום הוא גומר את העבודה, מחר הוא צריך לחזור לארץ. אחרי שהוא גמר את העבודה, ביום האחרון, ערב לפני שהוא טס לארץ, הוא מקבל ידיעה, הבנק בשוויץ פשט את הרגל, כל הכסף הלך לטמיון. אדם עבד שנה שלמה לחינם. רבני תרם מתפקדים באותו רגע. סליחה שאני שואל אותך, מה עושים? תשמעי מה שהוא עשה. הבן אדם, רק אמרתי, נכון, תלמיד ישיבת נוברדוק, מוטלה, זה השם שלו. את הכסף הפסדת. עכשיו אתה יכול להפסיד גם את הלב. חבל, אל תפסיד אותו. נכון שהוא אדם ריאלי? את הכסף הפסדת. זה שתאכל את הלב עכשיו זה יעזור מה שהכסף יחזור? לא. אלא מה, אתה יכול גם להפסיד את הלב? מה תעביר בזה שתפסיד את הלב? יכול פחות אל תפסיד את הלב. הבן אדם חזר לארץ עם חיוך, איך אמר לי הבן שלו, חבר שלי אומר, אל תשאר. חזר, אומר, בעולם שלח אותי לשנה לחבש, לא יודע למה, אבל כסף לא הבאתי. אני הלכתי וחזרתי. שנה נמחקה לבן אדם מהחיים. עשה הרבה מצוות, שחד, עם ישראל אכל בשר כשר. אגורה שחוקה לא היה לו מזה. אדם ריאלי. את הכסף הפסדת, עכשיו אתה יכול להפסיד את הלב. מה תרוויח בזה שתפסיד את הלב? אבל אנחנו כולנו מפסידים את הלב. אחרי שהפסדנו את הכסף, אוכלים, למה עשיתי את זה? ואם הייתי עושה כך, טיפש, מה זה אם היית עושה כך? מי כיוון אותך לעשות את זה כך? מי יחל לך? נגזר משמיים. מה יעזור לך? תהיה אדם ריאלי. תמיד אומר, ברוך אתה אדינו אלוהינו מלך אלוהינו משה הכל יהיה בגלורי. לא נתקלתי באישה אחת שאמרה אני מוכנה להתנדב להתחתן אחד שיש לו בעיות. לא נתקלתי. מוכנה להתמודד עם הקשיים שהוא ייצור. כל אחת הולכת לבנות את הבית, כל אחד הולך לבנות את ביתו, בטוח ובטוחים שמקבלים את הכי טוב. איך לא ראיתי? איך לא ראיתי? זה הרי מכל הצדדים זה צעק. איך לא ראיתי? טיפשה. כי הקדוש ברוך הוא לא רצה שתראי. לכן לא ראית. אז אני אגיד, בטוח יהיה טוב. אבל לצערי לא הכי טוב. אז אני בור עולם רצה כך. זה מה שבור עולם רצה. אז אני מתנדב מה שהוא רצה. מישהי רוצה ילד שלומפר? מכירות מה זה ילד שלומפר? יש מישהי שרוצה כזה ילד? אף אחד לא רוצה. אבל אם מקבלים כזה ילד במתנה, עכשיו צריכים להתחיל לתפקד איתו. וואי. איך מתפקדים איתו? לא אשכח את אותו ילד, ילד טוב, ילד מתוק. עומד למולי, יעקב, למה איחרת היום לחדר? הרב ימין לי, לא באשמתי. אבל לא מצאתי את הנעליים. איפה שמת אותם? ליד המיטה. לא מצאתי אותם. הרמתי טלפון לאמא, לא אשכח. תראו פה את הבעיה. הרב, הילד הזה יוריד אותי לקבר. זה המילים שלה. וואי, אני מיד הרגשתי לא נוח. מיד כמובן שינית את זה, אמרת לה, למה? מדוע? ילד טוב. הבנתי, יש כאן בעיה בבית. הרב, השם ירחם. הוא יושב, הוא אוכל, והנעל מעצבנת אותו, הוא מוריד את הנעל במטבח, מתחת לשולחן. והוא הולך עם רגל אחת עם גרב, רגל אחת עם נעל. ואני צריכה להיות גאון לשים לב, אין לו את הנעל על הרגל, בואי תראי מיד איפה שזה. אחר כך הרגרב מזמנת אותו, משאיר את זה במקום אחר. זאת אומרת, אני צריכה להיות גאון, למצוא את כל הברדים שלו בארבע פינות הבית. לא סבל? זה הילד שלי. בורא שלח אותו. מה זו שתצעקי עליו? והילד מסתכל בכזאת תמימות על האמא, מה היא רוצה ממנו? אמא, אני התפשטתי ליד המיטה. אני לא יודע איך שבגנים נעלמו, ליד המיטה התפשטתי. לי יש בן אחד, לא לגמרי, אבל כמעט. שאלתי אותו, תגיד לי, אתה שמת את החולצה בכביסה? כן, בוא איתי. אבא, איך זה חזר? אבא, אני שמתי את זה, אני לא יודע איך זה חזר. מה עושים עם כזה ילד? אומר החזון איש, ביטחון זה לא שיהיה טוב. ביטחון זה אומר, תדע לך שייתכן מאוד שלא יהיה טוב שאתה רוצה. זה לא סותר שזה הכי טוב, אבל זה לא הטוב שאתה רוצה. אז הבאנו כמה מקורות כדי להסביר את הבסיס של החזוני שחולק על אותה דעה, על סמך תפקיד. שיכול להיות שיש לאדם תפקיד, וזה מה שאומר ספר הישר, שרוצים משמיים שהוא יתמודד עם תפקיד מסוים. יש אפשרות נוספת. אומר רב אהרון קוטלר בספרו, משנת רב אהרון חלק א', בעמוד י' ח', בכוונה אומר את זה במקום שאפשר לראות את זה בפנים. הוא מביא שם את חובת הלבבות שאומר שאדם שהוא חוטא, הוא לא יכול לבטוח בהשם שיהיה לו טוב, כי הוא חוטא. כולם שואלים על חובת הלבבות, הרי כתוב מפורש, אפילו רשע בוטח בהשם חסד יסובבן. אז כתוב מפורש שאפילו רשע בוטח בהשם חסד יסובבן. איך אומר חובת הלבבות שרשע לא יכול לבטוח בהשם? עונה רב אהרון קוטלר תשובה נפלאה, זה נמצא למטה בהגעה. הוא אומר, משל למה הדבר דומה? תאר לעצמנו ראובן עשיר, קרוב שלו, אח שלו, שמעון אני. ראובן העשיר אומר לשמעון, אני רוצה לתת לך $1,000 במתנה. הוא עוד לא נותן, רק מבטיח, לא נתן לך $1,000 במתנה. שמעון מרוצה, עומד לקבל מאח שלו $1,000. עובר שבוע ימים, ניגש שמעון לראובן ואומר לו, הוא לא מבקש את המתנה, אומר, אתה יכול לתת לי הלוואה של $1,000? אמר לו, בבקשה. קח הלוואה של $1,000. נתן לו הלוואה. אז יש הבטחה של ראובן שהוא ייתן לו מתנה של $1,000, ויש הלוואה שהוא נתן לו עכשיו של $1,000. שבוע אחר מכן בא שמעון ראובן ואומר, אתה זוכר שהבטחת לי $1,000 במתנה? אולי תיתן לי את זה עכשיו. אומר לו ראובן, תראה, אני הבטחת לך $1,000 במתנה, ואני נתתי לך $1,000 בהלוואה. בוא נקזז. אתה לא תחזיר לי את ההלוואה, וזה יהיה המתנה. יוצא שכעת כשהוא מדבר עם הקרוב שלו, עם האח שלו, הוא באמת מקבל מתנה, אבל כרגע אין לו את זה בכיס. זה מברר אחורנית שההלוואה שאז הוא קיבל נפחה למתנה, אבל כרגע הוא לא קיבל כלום. אומר רב אהרון קוטלר, לפעמים אדם עובר עבירה ומגיע לו על זה עונש, ובורא עולם לא מעניש אותו מיד, שומר את העונש לעת מצוא, לזמן מסוים. בינתיים אדם עושה פעולה של ביטחון, הוא בוטח בקדוש ברוך הוא שייתן לו פרנסה, שייתן לו בריאות, שייתן לו ילדים וכו'. בוטח בקדוש ברוך הוא. אומר הקדוש ברוך הוא, בגלל הביטחון מגיע לך, אבל מגיע לך עונש על העבירה. בוא נקזז. אתה לא תענש על העבירה ולא תקבל את מה שאתה בוטח. הביטחון עזר לך שלא נענשת. יוצא שלמייס הביטחון נתן לו, אבל לא נתן לו את מה שהוא ביקש. נתן לו משהו אחר לגמרי, קיזז לו את העבירה. רשע בוטח בהשם חסד יסובבן, אבל הוא לא יקבל את מה שהוא בוטח. זה יוריד לו איזושהי עבירה שהוא היה צריך להיענש, ועכשיו הוא לא יענש על העבירה. זאת אומרת, לפי רב אהרון קוטלר, יש לנו עוד הסבר. למה אדם לא יכול להיות רגוע שהוא ודאי יקבל את מה שהוא רוצה? כי אולי זה מתקזז עם איזו עבירה שהוא עבר. בגלל העבירה מגיע לו עונש, ובגלל הביטחון מגיע לו לקבל את מה שהוא בוטח. אבל בורא עולם מקזז אחד מול השני, הוא לא מקבל את מה שהוא בוטח ולא נענש על העבירה. יוצא שהוא קיבל מכוח הביטחון, אבל לא את מה שהוא רוצה. אומר החזון איש, אתה לא יודע את משפטי השם וגבולותיו, איך תהיה רגוע שיהיה לך פרנסה, שיהיה לך בריאות, שיהיה לך ילדים, שתבנה בית. אולי זה מתכזז עם עבירה שעברת, אתה לא נענש על העבירה הזו. ועוד אתה לא נענש על העבירה, אלא אתה לא יכול לקבל את מה שאתה בוטח. אז יש לנו שני הסברים למה החזון איש לא מקבל את הדעה הזאת שאדם יהיה רגוע שוודאי יהיה טוב. הסבר אחד זה סותר את התפקיד, הסבר שני זה מתכזז עם עבירה שאדם בעצם עבר. וברגע שזה מתכזז הוא לא יכול לקבל את מה שהוא רוצה לקבל. כן, כן. אפשר להפסיק אותי גם באמצע, גם אם מדבר במהירות, מקסימום אני אגיד עוד רגע. כן. יכול להיות שהבן אדם בעצם עומד להסתלק מהעולם קודם זמנו, בגלל שהוא עבר עבירה מסוימת. לא תמיד אדם נפטר בזמנו, לפעמים אדם נפטר קודם זמנו, כי הוא עבר עבירה מסוימת. ואני על ידי התפילה שלי, ומסביר את זה הרב דסטר, בכל ארבע חלקים שלו, בחלק א' יש לו מאמר נפלא, הפרט והכלל, כתוב על הלוח, נא להתפלל על רחל בת לאה, אישה צעירה, חולה, במצב מאוד קשה, מבקשים להתפלל אמא לילדים. ואת נמדת ומתפללת, ותשאלי את עצמך, אני לא מבינה. אם נקצב לה שזה החיים שלה, התפילה שלי לא תעזור, כמו שאת אומרת. ואם היא עברה עבירה שבגלל זה היא צריכה, אז ושלא מסתלק מהעולם, איך התפילה שלי תתקן את העבירה שלה? מה יכולה לעזור התפילה שלי? אומר הרב דסלר נפלא, כשאני מתפלל על מישהו מסוים בלי להכיר אותו, לא יודע מי הוא, אבל אני מתפלל מעומק הלב, התפילה שלי מחברת אותי לבורא עולם. התפילה שלי מעלה אותי מבחינה רוחנית. והוא, אותו חולה, מהווה סיבה לעלייה רוחנית שלי. והיות והוא סיבה לעלייה רוחנית שלי, אז הוא מתעלה איתי ביחד. אני מתעלה על ידי התפילה והוא מתעלה יחד איתי, כי הוא סיבה, הוא כלי לעלייה רוחנית שלי. ואז כשהוא מתעלה מבחינה רוחנית, העבירה שהוא עבר מתוקנת, אז לא מגיע לו את העונש מיתה. לכן אנחנו מתפללים. אנחנו מתפללים תמיד מצד הפחד, אולי חז ושלום הוא נפטר קודם זמנו. ואז אם אני אתפלל מעומק הלב, אני יכול להציל אותו. והוא ישרוד והוא יישאר בחיים וימשיך הלאה, ויהיה לו אריכות ימים. זה צריך להאמין או זה מספיק גם לדעת? הרבנית, זה רק אמונה? בואי נהיה ריאליים. מה את אומרת? את רואה מישהו חולה, נכון? את יכולה לחשוב? הוא לא עשה עבירה. הוא כנראה סובל על כלל ישראל. על הצד שלא הגיע זמנו, נכון, כן. לא נעים לדעת את זה. אבל זה המציאות. רב לזר הגדול, רב לזר בן אורקנוס, חולה, סובל איסורים קשים. שוב, כשאני אומר, הוא עבר עבירה, אז מה, הוא גנב? הוא רצח? לא. בדרגה של החולות שעבר עבירה שאני לא מבין מה עבירה, אבל אצלו זה עבירה שבגלל זה הוא נענש. אני אתן לך אולי דוגמה יותר פשוטה, לא רב לזר הגדול, עוד יותר פשוט. כשהוציאו להורג את רבי שמעון בן גמליאל ורבי ישמעאל כהן גדול, אם הזכרתי את זה, תגידו לי, רבי שמעון בן גמליאל פרץ בבכי. שאל אותו חבר של רבי ישמעאל, הם היו שניים הראשונים שהוצאו להורג מעשרה הוגי מלכות. מה אתה בוכה? בוא שעה קלעת בגן עדן. בשבילם לגן עדן זה כמו לעבור לחדר השני. חושב שהזכרתי את זה כבר. אומר לו רבי שמעון בן גמליאל, אני בוכה כי אני לא מבין. המיטה שהולכים להרוג אותנו זה אנשים שרצחו, אני לא רצחתי אף אחד. הורידו להם, ערפו להם את הראש. זה מגיע עונש הרג לאדם שרצח, אומר אני לא רצחתי. אומר לו רבי ישמעאל, בוא ואומר לך דבר אחד שירגיע אותך. אני אגיד לך משהו. שמה היית ישן, והגיעה אישה אלמנה לשאול אותך שאלה. והשמש אמר לה, תיני לו עד שיתעורר. ובזה שהשמש לא העיר אותך מיד, אתה עברת לאיסור של כל יתום ואלמנה לא תענו. והיה אם ענה תענה אותו, והיה אם צעוק יצעק אליי ושמעתי צעקתו. והרגתי אתכם בחרב. אמר לו רב שמעון, ניחמתני אחי, ניחמתני. אז במה הרגיע רבי ישמעאל את רבי שמעון בן גמליאל? ידידי, מגיע לך עונש מוות. כי עברת על האיסור של כל יתום ואלמנה לא תענו. אבל אני לא מבין את האיסור איך שנדבק אליו. שומעת? מגיעה אישה לרבי שמעון בן גמליאל לשאול אותו שאלה, הוא היה צריך לתת הוראה לשמה שלו, כל אישה שאתה לא מכיר אותה, תאיר אותי מיד. למה? כי אי אפשר לשאול אותה, גברת, את אולי אלמנה? אי אפשר לשאול. אז כל אישה שמגיעה, ספק אולי אלמנה. אז אני עובר על כל יתום ואלמנה, תאיר אותי מיד. ובזה שלא נתת הוראה כזאת למשמש, עברת על האיסור הנורא של כל יתום ואלמנה. לכן כשאני אומר שיכול להיות שעבר עבירה, אני לא מתכוון עבירה גסה כמו שאני עובר עבירות. בדרגה שלו יכול להיות שעבר עבירה שאני במיקרוסקופ הכי גדול שלי לא יראה אותה. אבל בחשבון של בורא עולם הוא רואה את העבירה הזאת. ובגלל אותה עבירה מגיע לו כזה עונש נורא.
כן. למה אנחנו מתפללים לילדים אם ילדים לא חתו?
מה?
אם אמרנו שילדים לא חתו, אז
למה ילדים נפטרים אם הם לא חתו? תשאלי יותר פשוט. רק רגע. למה? למה ילדים לא חתו? למה הם נפטרים? מה התשובה? פעם הקודמת היו פה פעם בעולם ואז הם חטאו ובגלל החטא שלה אז הם צריכים להסתלק עכשיו מהעולם בגיל צעיר. מאותו סיבה שהם יכולים להסתלק הם יכולים גם כן על ידי התפילה להיעזר. יש לו שתי אפשרויות. אבל כשילד קטן נפטר, סטייפלר אמר, לא צריך ללמוד עליו משניות, לא צריך להגיד עליו קדיש, בן, בת, סיימו את התפקיד שלהם, זה בטוח. אבל זה ברור שזה בגלל הפעם הקודמת שהם היו פה בעולם. אחרת לא היה קורה להם מה שקרה להם. כתוב באבון נדרים שאדם נודר, בנים מתים. אני נודר נדר ולא מקיים אותו, אז הבן שלי בגלל זה ימות? מה הקשר שלו? בנים קטנים, מה הקשר שלו לזה? אני עברתי עבירה. אומר הרב דסלר, אומרים אחרים נפלא. אדם שעובר על נדרים מקבל מראש ילד שצריך להסתלק מהעולם בתור ילד בגיל 3-4-5, משפטי השם אמת צדקו יחדיו. הילד נפטר כי מגיע לו להסתלק מהעולם. וההורה עובר את הסבל הנורא הזה כי הוא נדר נדר ולא קיים אותו. המשפטים שבעולם מסתדרים ביחד. בסדר? זאת אומרת, אני תמיד צריך רק לבדוק, לדעת את החשבון, איך זה בעצם הולך. מה הסיבה לדבר הזה? תאמיני לי שיש לזה הרבה מאוד הסברים. השומר אמונים הרי מביא את זה, זה מבין. שאישה הולכת ברחוב שהשם ירחם, ברחוב, בבית, זה לא משנה, נתקלת באיזשהו חפץ, נופלת, חוטפת מכה, ובגלל זה היא מפילה. בידוע הוא כותב, שהעובר היה צריך לקבל סקילה. ומי שהיה צריך לסקול אותו זה אמא שלו. חשבון פשוט. סגרו פה חשבון עם האמא והעובר ביחד. גם הוא. מה? פעם הקודמת הם היו פה ביחד, וכנראה עשו איזשהו שיתוף פעולה באיזושהי עבירה מסוימת. הרבנית, אנחנו לא נמצאים פה פעם ראשונה. סוגרים איתנו חשבונות. בכל אופן, אז כמו שאמרתי, החזון איש, שני הסברים מדוע הוא בעצם אומר את מה שהוא אומר. הסבר אחד, בגלל הנקודה הזאת של תפקיד. הסבר שני, בגלל שיכול להיות שזה מתכזז עם עבירה. לא נתחיל, אני רק אומר את זה. מה זה ביטחון לפי החזון איש? האמונה שאין מקריות. נדבר על זה עוד הרבה. לא מה אני מצפה שיהיה, לא מה אני בוטח שיהיה. ביטחון זה איך אני מקבל את המצבים שבורא עולם פועל כנגדי, פועל עליי. כל אירוע שקורה אני צריך להאמין שזה מבורא עולם ולא ממקור אחר. אומר החזון איש, ביטחון זה התגובה של האדם כשהוא קורא לו מקרה מסוים, לאן הוא מייחס אותו? אם הוא מייחס אותו לבורא עולם זה ביטחון באשם. גם אם הוא פוחד שעכשיו דברים לא טובים. אבל עצם הדבר שהוא מייחס את הדבר לבורא עולם ולא לכוח אחר זה ביטחון. חיסרון בביטחון כשאני מייחס כל אירוע שקרה לי למישהו אחר ולא לבורא עולם. על הנקודה הזאת בעזרת השם בשיעור הבא נדבר באריכות.